כי קראו לי שני דברים מעניינים היום. אחד זה שהכנתי שיחה על נושא שדיברתי עליו בקורס דומה לפני שנה וחצי, ואחרי שהכנתי את השיחה בדקתי במחברת מלפני שנה וחצי לראות שאם שכחתי משהו שחשוב, וראיתי שכתבתי בעצם את אותה שיחה שוב פעם בלי לזכור. אז כמו שנתן הבן זוג שלי הזכיר לי כשאמרתי לו את זה, כנראה שאני לא התפתחתי הרבה בשנה וחצי האחרונה. ועוד סיבה שאני מחייכת זה שכשקראתי את השיחה הקודמת היה שם מקום שבתחילת השיחה, השיחה דרך אגב הולכת להיות על דוקה, על כאב, סבל. אז השיחה לפני שנה וחצי התחילה בזה ששיתפתי שנתן אמר לי, פשוט כדי להמחיש להם את הנושא, תדברי המון המון זמן והם יקבלו את דרגת הפיקצ'ר, הם יבינו טוב מאוד על מה את מדברת. אז הווריאציה שקרתה היום זה שהיה בינינו איזה אי הבנה לגבי הלוז, אז אני הגעתי ברבע שעה אחרי שאתם הייתם מוכנים לקבל אותי. אז יכול להיות שגם קיבלתם איזושהי המחשה של הנושא כבר בהתחלה. אבל בכל זאת אני מתנצלת. אז המילה הזאת דוקה, מילה מהשפה הפלית, והמשמעות שלה היא מאוד מאוד רחבה ועמוקה, ואני אשתמש הרבה במילה עצמה, אבל הדרכים שבהן היא מתורגמת בדרך כלל זה דברים כמו סבל, כאב, חוסר נוחות, אי נחת. וכשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו רואים איזה אלמנט בסיסי בחיים זה הדוקה הזאת. משהו שבעצם קיים כל הזמן, בין אם זה ברקע או במרכז, ומשפיע עלינו הרבה. הרבה פעמים בלי שאנחנו ממש מחוברות או מודעות לזה. והרבה פעמים בחברה שלנו, וזה משהו שעלה אתמול בתרגיל, אין גם מקום לדבר על זה, לשתף על זה, לחקור. זה מין, זה משהו שצריך להישאר כל הזמן בבוידם או במרתף. לא משהו שאנחנו שמים במרכז ואומרים, אוקיי, בואו נסתכל. אז היום, גם בשיחה הזאת וגם בהמשך עם התרגילים, אנחנו דווקא רוצים לשים את הדוקה במרכז ולבנות מרחב בינינו שבו אנחנו יכולים לגעת, אנחנו יכולים לחקור, אנחנו יכולים להסתכל, אנחנו יכולות להבין. ובאופן לא מפתיע, כשהבודה התחיל ללמד, כמעט המשפט הראשון שהוא אמר היה על דוקה. והוא פשוט אמר, בחיים יש דוקה, יש סבל, יש אי נחת. ככל שאני מעמיקה יותר במה שהבודה לימד, תמיד מדהים אותי. מילא אני לא התפתחתי הרבה בשנה וחצי, אבל מה עם המין האנושי שבמשך 2600 שנה מאז שהבודה לימד, אנחנו בעצם עדיין מתעסקים באותם דברים. באותם דברים, ואפילו בעובדה הזאת שהדבר הראשון שצריך להגיד לפני שאנחנו מתחילים לדבר על צמיחה, על התפתחות, על עומק, זה להגיד, אוקיי חבר'ה, יש, זה קיים, זה משהו שקיים בתוכנו, זה חלק מהמכלול. ורק להמחיש אז כמו שחוויתם כבר, זה יכול להיות לא נעים לשבת ולחכות, ולא לדעת מתי יקרה. בעיקר הם אמרו לנו שעומד לקרות משהו. אז עולה איזה משהו. או כשאנחנו חולקים מרחב כמו כאן ביחד, אז יכול להיות שקר לי או חם לי. כל הזמן יש דברים שהם לא לגמרי מושלמים. לא לגמרי לפי הזמנה. או הזמנים של הרוחות לא בדיוק תואמים את השעון הביולוגי שלי. ומתי אני צריכה לאכול. וסוף סוף מצאתי את התנוחת מדיטציה שבאמת באמת מתאימה לי. ואני מוכנה לשבת עכשיו 45 דקות בנינוחות וברוגע בלי לזוז. ואפשר להשלים את המשפט ואין ספור דרכים נוחת עליי זבוב. ולאדם שלידי התחיל לנחור, נרדמה לי הרגל, לא משנה, משהו קורה. משהו קורה, איזשהו אדוקה מראה את עצמה. היא אומרת לנו, חשבתם שזהו, אבל לא. בתקופות שאני נמצאת בישראל, אז יש לי את העונג הגדול, לבלות הרבה זמן עם האחיינים והאחייניות שלי, שהם כולם מורי דרמה הרבה יותר מוצלחים ממני. אז אני רוצה לשתף במשהו שקרה בשבוע שעבר, עם האחיין הכי קטן שלי, הוא בן 5. קוראים לו עמית, והוא פשוט ילד מתוק ומקסים בצורה מדהימה. והיה לו יום ארוך, הוא היה עייף, היה ערב, הוא לא שם בתיה יום קודם, ובאותו אחר הצהריים הוא הלך עם אבא שלו לעבודה, והוא הכתים את עצמו בכל הגוף עם חותמות שכתוב עליהם דוקטור דוד לוי. אז זה היה ברור שהיום צריכה לקרות מקלחת. זה היה ברור לאמא, זה היה ברור לאבא, זה היה ברור לאחיות הגדולות, זה היה ברור לדודה. אני חושבת שהוא רצה משהו אחר. אז ככל שהתקרבה שעת המקלחת, היה מאוד מעניין לראות אותו, הוא פתאום התחיל כזה להתקרבל על אמא שלו, והוא הניח את הראש, ואמא שלו שמכירה אותו אמרה לו, עמיתי, אתה לא נרדם עכשיו, אם אתה נרדם עכשיו, אנחנו לא עכשיו הולכים לעשות מקלחת. הוא אמר, לא, אני רוצה לחכות לאבא. וכשאבא נכנס, היה בדיוק אותו סיפור. ואפילו ראיתי איך הוא נרדם עם חיוך קטן על השפתיים, כי הוא חושב שהוא ניצח. אבל אבא זה אבא, ואבא אמר לו, עמית, אני יודע שאתה עוד לא ישן, אנחנו הולכים למקלחת עכשיו, וקח אותו על הידיים, ירדו למטה, הצליחו לעשות את הוויז' ומלחמת עולם שלישית פרצה, הילד עמוק, עמוק בדוקה. אז הצליחו פחות או יותר להרטיב, לסבן ולשטוף, והילד באמבטיה, ירושלים, קצת קריר כבר, זה לא היה שבוע, זה היה בשבוע שעבר, והוא לא מוכן שאף אחד יתקרב אליו. הוא בוכה, הוא צועק, והוא, לכו מפה. אז אבא מנסה והולך, ואמא מנסה והולכת, וככה כל אחד מהם ניסה איזה 3 או 4 פעמים, ועדיין כל פעם, והם, הלב נשבר, הילד בוכה, צועק, רטוב, בחדר קר. אין מה לעשות. הוא לא נותן להתקרב. מה אפשר לעשות? ואפילו אני בכלל לא התקרבתי לשם, דרך אגב. ואני מספר את הסיפור הזה כי זו זו דוגמה שמאירה אור על כמה אלמנטים חשובים בנו. אחד זה באמת שהדוקה קיימת גם מאפס. ואנחנו רואים את זה גם אצל תינוקות בני יומם. כשהם רעבים, הם בוכים. ויחד עם השמחה והחיות יש גם את זה. וגם, זו דוגמה שממחישה, איזה חלק יש לנו בתוך הסיפור? הרבה פעמים. אז אני מניחה שרובנו זוכרים סיטואציות שלא התחשק לנו להתקלח. ואו אם היינו ילדים הכריחו אותנו או whatever. אבל לא רצינו לעשות משהו. או לא רצינו שמשהו יקרה. והנה, משהו חזק מאיתנו. אבא, טבע, מציאות, גרמו למה שאנחנו לא רוצים לקרות. והתוצאה, אנחנו סובלים. אני סובלת. ואז מה אני עושה? מה הלאה? אז כשהבודה לימד על הסבל, על דוקה, הוא לא הסתפק בלהגיד, יש סבל? תסתדרו עם זה. עד כאן, אני עכשיו אמרתי את זה ואני אשתק. הוא המשיך להתעמק. והוא דיבר על זה שלסבל יש סיבות, יש שורשים. ודרך הראייה שלנו את השורשים, את הסיבות, את מה שיוצר סבל, יש לנו אפשרות להגיב בדרך שונה. אז זה הרבה לבקש מילד בן 5, וזה לפעמים הרבה לבקש גם ממישהי בת 40, אבל בכל זאת, יש כאן הזמנה. להסתכל מעבר. לא להישאר לחודות, לחודים, בתוך האמבטיה. בתוך הבכי, בתוך הדרמה. יש לנו עוד אפשרות. וכשאני חושבת על נשאר עם אותה דוגמה, זה לא שהסיבות שאני מניחה שעמית כעס בגלנן, זה לא שהן לא מוצדקות, לא לגיטימיות, לא הגיוניות. מה הוא רצה בסך הכל? שיקשיבו לו. שיתחשבו ברצונות שלו, שיכבדו את העצמאות שלו. זה דברים לא רק שהם לא בעייתיים, אלא שבאמת אנחנו רוצים גם לעודד אצל הילדים שלנו. דברים חיוביים. אבל באותה סיטואציה, זה לא מתאים. המיקוד במשהו מצומצם, במקרה הזה, אני, מה שאני רוצה, מגביר את החוויה של הסבל. בשפה של הבודיזם קוראים לזה clinging או attachment, הצמדות. הזדהות. באינדואיזם מדברים על זה כעל אני הקטן. כשאנחנו קולעים את עצמנו בעצם בתוך האמבטיה של ההזדהות שלנו עם איזה אני קטן ומצומצם. אפשר להגיד בדרך אחרת, באיזושהי ראייה מאוד צרה ומאוד חד-ממדית של העולם ושל מה שקורה. ראייה מאוד מאוד חד-ממדית, מאוד מאוד צרה. כשהכנתי את השיחה הזאת, אז גם עלתה לי עוד דוגמה. וזה עלה לי לפני כמה ימים, כשככה כל הזמן דיברנו על התנוחה, והתעסקנו עם זה שאין לנו הרבה קריות. זכרתי שבאחד הריטריטים הראשונים שעשיתי בהודו, ביקשו מאיתנו כמו כאן להביא קרית, וזה היה בבודגאיה, שזה מקום שקורא אמורה לקרות בו הרבה מדיטציה, אז יש שם הרבה מאוד חייטים שמתמחים בתפירה ומכירה של קריות, אז יש כזה ככה מרחב ענק עם המון קריות בכל מיני גדלים, בכל מיני צבעים, ואני זוכרת עצמי בתחילת שנות ה-20 שלי, אז באתי לקנות קרית, והמטרה של לקנות קרית זה כדי שאני אוכל ללכת לקורס מדיטציה, שיהיה לי מספיק נוח כדי לשבת ולעשות מדיטציה, כדי שאני אפיק משהו מהחוויה. לא, זה היה ממש אחד הקורסים הראשונים שלי. אבל מה שקרה בתכלס באותה סיטואציה, שמה שהיה לי הכי חשוב, היה להוציא כמה שפחות כסף. מה שקורה כשנמצאים בגיל 20 בהודו, אז סופרים כל רופי. אז קניתי קרית, כי אמרו לי להביא, אבל קניתי קרית בערך בגודל של הפעמון הזה. אני קצת מגזימה, אבל קצת, היא הייתה טיפה יותר גדולה. הגעתי לקורס וניסיתי לשבת עליה, אז גיליתי שכמובן היא לא הייתה מאוד נוחה ומתאימה למטרה לכאורה, למטרה שבשבילה היא נקנתה. וזה מאוד מעניין לראות את כל המשחקים האלה של המיינד שלנו, של המוח שלנו, שאנחנו חושבים, אני חושבת שאני עושה את זה בגלל X, אבל בעצם מה שמוביל אותי כאן זה משהו אחר לגמרי. ובאמת, כאילו זה לא כיף לשבת על משהו בגודל הזה. למזלי, היו שם הרבה קריות שהשאירו יוגי מקורסים קודמים, אז לא הייתי צריכה לעשות את כל הקורס על הקרית המינימליסטית הזאת. וכשחשבתי על זה אתמול, אז תהיתי באמת מה זה היה שם, אם זה באמת, אבל אני חושבת שזה היה כסף, זה לא היה כל כך איזה אשליה לגבי מה באמת הגודל של התוכס שלי. זה היה באמת העניין הכלכלי. אז כשבודה דיבר על מה בעצם יוצר, גורם, מזין את הסבל בחיים שלנו, הוא דיבר הרבה על זה שזה לא המאורעות עצמם, זה הדרך שבה אנחנו מתייחסים אליהם. זה מערכת היחסים. קודם כל. למשל, אם אני לוקחת את המקרה של הקרית, הייתי יכולה לבלות את קורס המדיטציה ולכעוס על החיית, שלמה בכלל הוא, למה בכלל הוא מייצר קריות בגודל לילדים? למי בכלל הקרית הזו מטעם? למה הוא פיתה אותי? למשל. זה אחד הדברים שאנחנו עושים. שאנחנו מתבודדים עם איזשהו קושי. זה כאילו להסתכל החוצה, להסתכל על משהו אחר. לא להסתכל פנימה. אני מניחה שזה הייתה בכלל קרית שאנשים שמים מתחת לברך. שזה הייתה המטרה שלו. הבודה דיבר על זה שבעצם יש מין מעגל שכל הזמן מזין את הקשר הלא כל כך אפקטיבי שלנו לסבל בחיים, ושבעצם מייצר עוד ועוד סבל, מזין עוד ועוד סבל. והמעגל הזה בנוי מבורות, מדחייה וממשיכה. וזה מאוד מאוד מעניין להסתכל על החיים שלנו ולראות ממה אני מובלת. כל כך הרבה מהזמן אני עסוקה בלנסות לברוח ממה שאני לא רוצה. לרדוף אחרי מה שאני כן רוצה, או שאני בכלל במין עננה כזאת, ואין לי שום מושג מה באמת טוב בשבילי. אז אני מקווה שאני לא דיכאתי אתכם לגמרי. זה לא נשמע מאוד משמח עד עכשיו. אבל זה גם בסדר. בעיקר במסורת הטיבטית שמשתמשים הרבה באיקונוגרפיה? איך מדברים על ציורים? האיקונוגרפיה. אז יש שלושת המרכיבים האלה של תחייה, משיכה ובורות, הם מצוירים בתור שלושה בעלי חיים. Desire or greed. Greed, desire, greed, sorry, greed, hatred, or aversion, and ignorance. וזה נחש, חזיר, ועוד משהו, אני לא זוכרת את השלישי. מה? יכול להיות יותר נגול, כן. אבל מה שמעניין זה שכל אחד מהם מחזיק בפה שלו את הזנב של השני. אז הם נמצאים במין מעגל כזה, שהוא סגור לחלוטין, והם מחוברים אחד לשני, זאת אומרת, יש ביניהם קשר, זה לא שכל אחד עובד לבד. עכשיו אנחנו מתחילים להגיע לחדשות הטובות. The good news. מה שלא מספרים לנו בעיתונים. כשהבודה המשיך להתעמק, אז הוא דיבר יותר ויותר על היכולת שלנו לראות את שורשי הדוקה, ועל ידי הראייה הבהירה, על ידי ההכלה, על ידי המקום, גם להשתחרר מהם. לא להיות מופעלים כל הזמן על ידי אותם דפוסים שגורמים לנו סבל. שיש לנו בעצם, אם דיברנו קודם על ראייה מאוד מאוד מצומצמת, מאוד מאוד חד-מימדית, יש לנו את היכולת בכל אחד ואחת מאיתנו לראות משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מורכב. זה קצת כמו ההבדל בין לראות את כל החיים בקומיקס, במשהו שהוא רק דו-ממדי, או רק אפילו אאוטליין כזה, לעומת ראייה יותר עמוקה, לראות המורכבות, לראות את המכלול. זה הזכיר לי גם חוויה שקורית לי הרבה, ואני לא יודעת אם גם לאנשים אחרים, כשאני פוגשת מישהו או מישהי ויש לי מיד איזושהי דעה על אותו בן אדם, על אותה בן על אותו בן אדם, מיד יש לי דעה, מיד אני חושבת שאני יודעת מי זה, מי הם. ואז יש איזו אינטראקציה שבה נחשף משהו, מתגלה משהו. וזה יכול להפוך לגמרי את התמונה. ולפעמים זה לא אומר שהרושם הראשוני שלי לא היה נכון. אבל מה שזה אומר זה שזה לא רק זה. וזה אותו דבר כשאני חושבת על עצמי. יש לנו נטייה לראות את עצמנו בדרכים מסוימות, בתפקידים מסוימים, בתכונות מסוימות. בדיוק אתמול סיפרתי למישהי בראיון אישי, שלפני שנה בערך גיליתי על עצמי שאני מאוד עצלנית. וזה היה מדהים, כי כל החיים שלי זה לא נראים ככה. אבל גיליתי שיש לי מקום שהוא גם עצל. וזה יכול להיות. יכולה להיות מורכבות. החיים זה יותר מרק איזה משהו מאוד מאוד שטחי. משהו שאני מאוד אוהבת בהתפתחות לדוקה, בעשיית המקום לדוקה, זה שיש בזה משהו מאוד אמיתי ומאוד מאוד בסיסי. זה להתחיל בנקודת האפס, כמו במשחק כשיש נקודה שמתחילים ממנה במונופול או בוודאי, אנחנו תמיד חוזרים לנקודת הבסיס, שם אנחנו מתחילים עם מה שיש. שאין צורך להחביא משהו, להסתיר משהו, להתעלם ממשהו. אפשר להתחיל מזה. עם העובדה שיש סבל, שיש כאב, שיש אי ידיעה, שיש חוסר אונים. כל המשפחה הזאת. וכשאני מפסיקה לברוח מנקודת האפס הזאת, או לרדוף אחרי משהו אחר שנמצא במקום אחר, אז דלה היכולת שלי להשתנות, לצמוח וגם לשנות. האנרגיה שלי היא נגישה, כי אני לא משקיעה אותה באיזשהן דרכים של בריחה, של התגוננות. אני עובדת כבר הרבה שנים עם קבוצה של נשים מבוגרות בקהילה של מצורעים בהודו. וזה מקום שאני מבלה בו 3 או 4 שבועות בשנה. ועם האנשים האלה אני עובדת משהו כמו 6 או 7 שנים. וזה מקום שאני כל הזמן לומדת בו. הרבה מאוד על דוקה, על כאב, ועל איך אני מגיבה, איך אני חיה את זה. ואחד הדברים הכי קשים זה שאני עוזבת כל שנה ואני לא יודעת באיזה מצב תהיה כל אישה בעוד 10 חודשים או 11 חודשים כשאני אחזור. אני לא יודעת אם הם עדיין יהיו שם, אני לא יודעת אם הם עדיין יהיו עצמאיות, אני לא יודעת איך אני אמצא אותם. ויש לי חברה אחת שבשנתיים האחרונות היא אומרת לי כל פעם כשאני עוזבת, היא אומרת לי אני מאוד מקווה שאני כבר לא אהיה פה בשנה הבאה. יש משהו בכאב ובאינטימיות, ביכולת שלה להגיד לי את זה, שהוא מאוד משמעותי ומאוד אמיתי. והמקומות שבהם אני חווה את אחד המקומות שאני חווה את הגבולות שלי מאוד מאוד חזק, זה כשמישהי שהכרתי עצמאית וחזקה ומתפקדת, פתאום מדרדרת והיא כבר לא במצב הזה. ובגלל שהתנאים שם הם כל כך בסיסיים, החוויה היא כל כך חזקה וכל כך קשה. כי זה הופך מישהי שיכולה להחליף בגדים בבוקר ולרחוץ את עצמה ולהגיע לשירותים, למישהי ששוכבת במיטה ותלויה באחרות שיעזרו לה לעשות את כל הדברים הכי בסיסיים שם. והרבה פעמים זה לא קורה, או לא קורה מספיק. והייתה לי חוויה לפני שנתיים של מישהי שהייתי מאוד קרובה אליה, ובתקופה שלא הייתי היא שברה לא זוכרת אם היא שברה או שברה ניתוח בירך, משהו מאוד מאוד נפוץ, והיא לא הצליחה להתאושש מהניתוח. אז כשהגעתי היא... חשבתי בהתחלה כמה ימים חשבתי שהיא מתה, לא ראיתי אותה, חשבתי שהיא לא שם. ואז לוקח לי תמיד זמן להגיע לפינות היותר חשוכות. מצאתי אותה שוכבת במיטה, מחוסה באיזה שר ישן, זובים, ואנשים שם הם סוחבות כל כך הרבה קושי וסבל שהן כל כך קשות הרבה פעמים, בעיקר מול חושה. ואפילו נשים שהיו חברות שלה אמרו לי, תעזבי אותה, היא כבר גמורה. ודיברתי עם השותפות לחדר עוד טיפה, ופתאום שמעתי את הקול שלה. והיא אמרה, ג'וטי? שזה ככה הם קוראות לי. והיא פתאום התעוררה לחיים. אחרי 11 חודשים שלא נפגשנו, היא שמעה את הקול שלי, ומשהו התעורר, והיא קראה לי והיא הושיטה יד. ומאוד חשוב לי כאן להגיד כמה קשה לי במקומות האלה, לא רק רגשית. כמה קשה עם הלכלוך, עם הריח, עם החוסר ידיעה מה לעשות, כמה אני יכולה לעזור. ואותה חוויה, זו חוויה שכולנו מכירים, גם אם זה לא בדיוק הסיפור הזה, של המקום שאנחנו פוגשים סבל, קושי, כאב, ואנחנו פוגשים את עצמנו באותו מקום. פוגשים את עצמנו באותו מקום. אני פוגשת את עצמי איך שאני, איך שאני מגיבה, ובאיזשהו מקום אני גם פוגשת את עצמי בה. אין לי שום ביטחון שאני לא אהיה במצב הזה יום אחד. וזה חלק ממה שמפחיד וסוגר. זה חלק, זה לא כל הסיפור, וזה חלק ממה שמפחיד וסוגר. וגם חשוב לי להגיד שזה לא שהפעם הזאת היא פטרת הסיפור. זה עדיין כל יום היה קשה להיכנס לחדר הזה, לפינה החשוכה הזאת. אבל כל פעם שעשיתי את זה, חיכתה לי יד. חיכתה לי יד. וזה הרגיש הרבה פעמים שזה היה מספיק, היא לא רצתה יותר מזה. לא דרשה ממני שאני ארחץ אותה, או אקח אותה לשירותים, או אעזור לה להחליף בגדים. זה היה הכי חשוב, זה שהייתי שם. אז זה כל כך חשוב לחזור אל הנקודות האלה, נקודת האפס. כי זה גם מחבר אותנו אל עצמנו, אל המקום בתוכנו שיש לו יכולת להרגיש, שיש לו יכולת להרגיש כאב וגם שמחה. זה אותו מקום, לא שני מקומות שונים. זה אותו מקום שיכול לפגוש את הכאב שלי, את הסבל שלי, וגם את הסבל של מישהו אחר, אם בכלל יש הפרדה. וזה אותם גורמים שמזינים את הקושי שלי, את הכאב שלי, את המגבלות שלי ואת מה שאני מה שקשה לי לראות מסביבי בחברה באחרים. אז יש לנו אפשרות להגיב בדרך אחרת, דרך שהיא יותר חיה ויותר מחוברת למי שאנחנו באמת. וזו דרך, זה משהו שאנחנו בונים לאט לאט. אבל אני רואה את הפוטנציאל הזה בכל בן אדם שאני פוגשת. לכולנו יש את זה. ובמקומות האלה המפגש עם הדוקה יכול להיות משהו שמחזק אותנו, שמחבר אותנו לפוטנציאל שלנו. אם אנחנו יכולים להישאר עם זה, אם אנחנו לא ממהרות לדפוסי התגובה הרגילים והקבועים שלנו. ורק להזכיר כמה מהם: הדחקה, האשמה, אדישות, ייאוש, תחושה שאני לא מספיק טובה. כל המקומות האלה. וזה לא שהם רעים או גרועים או לא בסדר. בשביל רובנו זה הדרכים שלמדנו להגיב. כעס, עוד אחד. אבל יש בתוכנו גם משהו שיודע להגיב אחרת. אז כשאני עובדת עם כאב, בין אם הוא הכאב האישי שלי או הכאב בעולם, אני גדלה, אני משתנה. וזה ממש מרגיש שהלב שלי גדל. וככל שאני יכולה להכיל את הכאב שלי יותר, אני יכולה להכיל את הכאב של מישהי אחרת יותר. והפוך. זה כל הזמן גדל ביחד. כי אותם דברים מביאים לדוקה אצל כולנו. זו תזכורת עד כמה העולם שאנחנו חיים בו הוא לא שחור ולבן. זה גם עלה מאוד בקבוצות אתמול, בתרגיל אתמול, ובדוגמה ששירי נתנה. זה לא שחור ולבן. הכאב של מישהו אחד לא מבטל את הכאב של מישהו אחר. הצדק או הזכות של מישהו אחד לא מבטלת, לא מבטלים את הזכות או הצדק של מישהו אחר. יש מקום להכל. אם אנחנו מאפשרים את המורכבות הזאת. אז אנחנו כולנו פה כי אכפת לנו. אפילו שאני יודעת שלחלקנו זה לא מילה כל כך מוצלחת. אבל אני ממש חושבת באנגלית, ובאנגלית זה כן מילה מוצלחת. אז אפשר, אפשר להזכיר לעצמנו. We here because we care. וזה כבר הרבה. זה המון. עצם זה שיש בנו משהו שננגע ורוצה ויודע שיכול להיות אחרת. ולפעמים שינוי יכול לקרות הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אני רוצה לסיים בסיפור אחרון, גם מענן דואן מהקהילה של המצורעים שדנה גם הכירה. והשנה כשהגענו לשם מצאנו בבית אבות יחד עם הנשים המבוגרות בחורה בת 20 שסבלה מארטריטיס, דלקת פרקים, היא דלקת פרקים מאוד 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 חמורה, והיא הייתה שוכבת במיטה על הגב, הרגליים שלה היו ככה, הידיים שלה, את זוכרת? משהו כזה. ותמיד היה לה חיוך מדהים על הפנים. ולאט לאט, הרבה מהאנשים בקבוצה מאוד נמשכו לעבוד איתה, והיינו מבלות איתה הרבה זמן, ויותר ויותר למדנו את הסיפור שלה. כמובן שאחת השאלות הראשונות ששאלנו זה מה היא עושה פה? למה היא פה עם הזקנות? יש הרבה מקומות בענן דואן. וגילינו שאפילו יש לה אבא בקהילה, ואימא חורגת ואחות, חצי אחות ושני חצי אחים, ושהם כבר לא יכלו לטפל בה בבית, אז הם הביאו אותה לשם, כי זה היה המקום שנחשב הכי טוב בשבילה. וכששאלנו אם הם באים לבקר, אמרו לנו לא. הם לא באים. מרחק 7 דקות הליכה, 10 דקות הליכה מהבית. הם לא באים. והרופא של ענן דואן, שהוא חי שם בהתנדבות כבר 30 שנה, אחד האנשים הכי טובים שאני מכירה, הוא כעס. הוא כעס על האבא. וכשהיינו מדברים על זה, הוא היה אומר לי, אני כל פעם שאני רואה אותו, אני לא יכול לדבר איתו כי אני כועס שהם לא באים. ואני ככה לאט לאט הבנתי מי האבא שלה ושאני מכירה אותו, ופעם הבאה שפגשתי אותו ככה יש שם כביש ראשי כזה של הכפר, אז ניגשתי אליו ודיברתי איתו ושאלתי אותו מה שלומו, ואחרי שככה דיברנו קצת אמרתי לו, אתה יודע, פגשתי את הבת שלך, היא מדהימה. והוא חייך ואמרתי לו, ואני אשמח גם לפגוש את הבת השנייה שלך, שמעתי שהיא לומדת בקולג', אז הוא הבין על איזה בת דיברתי, והוא כולו נבל מול העיניים שלי. העיניים שלו ישר ירדו לאדמה, והוא כולו, וראיתי כמה כאב יש לו. והמשכתי לדבר איתו, והלכתי, והקפדתי שכל פעם שפגשתי אותו, דיברתי איתו. וסיפרתי לו כמה נעים לנו עם הבת שלו. ואנשים אחרים מהקבוצה התחילו להוציא אותה אחרי הצהריים בכיסא גלגלים מיוחד, קצת לסיבוב, אז לפעמים גם היו פוגשים את האבא. ואחרי, אני לא זוכרת, שבוע או 10 ימים או שבועיים, יום אחד קראו לי בהתלהבות כשהיינו שם כל הנשים הזקנות, ואמרו לי, אבא של ג'וטי פה. ובפעם הראשונה הוא נכנס לחדר שלה, הוא הסתכל עליה בין 30 שניות לדקה, והוא הלך. וכל יום הוא המשיך לבוא, וכל פעם לקצת יותר. ובשבילה זה היה המון. זה לא היה כמו לחזור הביתה, זה לא היה כמו שהמשפחה שלה תבוא ותהיה איתה שם, אבל זה היה המון. ובשבוע האחרון הלכתי לבקר את המשפחה שלה בבית עם עוד מישהי מהקבוצה שלנו, ופגשתי את האימא החורגת שלה ואת אחותה, ודיברנו והתחברנו. ושאלנו את האחות שלה שצעירה ממנה רק בשנתיים, היא באה לה לבוא איתנו פעם אחת לבקר, והיא רצתה. אז היא באה, והיא באה כמה פעמים איתנו, והיא ראתה כמה שכואב לה לראות את אחותה במצב הזה, היא עדיין שם. היא עדיין שם. דברים קטנים שאפשר להכיל כאב, ואפשר גם להכיל כאב של מישהו אחר בשבילו, כמו חנה לב סמלת השבת. אתם מכירים, לא אתם כולם מכירים את הסיפור הזה, שאני הייתי ילדה, חנה לה ילדה ש תפרו לה סמלה חדשה ויפה ולבנה לשבת, והיא הולכת לטייל, והיא פוגשת איש זקן שסוחב שק גדול של פחמים, ומאוד מאוד קשה לו. אז היא מציעה לעזור לו, והיא מחזיקה מאחורה כמה שהיא יכולה, ומלווה אותו עד שהוא מגיע לאן שהוא צריך להגיע. ואחר כך היא רואה שכל הסמלה התלכלכה, והיא בוכה, כי היא מאוד אהבה את הסמלה הזאת, וכי אמא תפרה לה, כי אמא תכעס. ואז הירח והכוכבים מאירים את הסמלה, והופכים אותה להיות עוד יותר יפה ממה שהיא הייתה. אז לפעמים יש לנו יכולת גם להכיל את הכאב שלנו, וגם לעזור למישהו אחר לשאת את הכאב שלו. וכן, יכול להיות שאנחנו גם משלמים על זה מחיר. הסמלה שלנו לפעמים מתלכלך. אבל גם מתגלה בה אור הכוכבים. נשב יחד רק כמה דקות, נתת לדברים לשקוע ולהתעכל. אני אצלצל בפעמון ואז יהיה לנו זמן או להמשיך לתרגל פה למי שרוצה, או במדיטציה בהליכה עד ארוחת צהריים. שוב לתת מקום גם לכאב שלנו. אנחנו לא יכולים לדלג מעליו, אלא לקחת גם אותו כמשהו שעוזר לנו לגדול ולצמוח, ומגדל לנו את הלב. המורה סטיבן לוין אומר הרבה פעמים שהלב הוא שריר כמו כל שריר אחר, וכמו כל שריר, כשאנחנו מאמנים אותו זה כואב, אבל הוא גדל. Thank you. הלוואי שהלבבות שלנו ימשיכו לגדול ולצמוח. להכיל את העולם כולו. ולהיות לב אחד. הלוואי שכל היצורים באשר הם יחיו בביטחון, באהבה ובשלום. ושהעבודה המשותפת שלנו תועיל לגדל אנרגיות של אהבה, חמלה ואומץ בעולם כולו.